אז אנחנו נמצאים במעשייה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, מעשה מעבדת בת מלך. זו מעשייה שכבר, יש לך פה סיפור המעשיות, תקחי לך מהספרייה אם את רוצה, אבל אנחנו היום, היום אני מקריאה, אנחנו היום הולכות להתעכב על שתי מילים, שתי מילים שיעור שלם. אז לא כדאי לך ספר, בסדר? אז אנחנו התחלנו שבוע שעבר, אני אגיד שאני מלמדת המעשייה הזאת, כאילו זה פעם שנייה אני חושבת שאני מלמדת המעשייה הזאת, וזה הפעם מתובנות אחרות, זה כל פעם דברים שיורדים, ובבית כנסת בשבת, זה לא שאני הולכת לבית כנסת, כן, אני כזאת נורא נוראית בקטע, אבל בשמחת תורה התחילו לקרוא את בראשית, וכשהוא התחיל לקרוא, וככה התעכבתי על פרשת בראשית וקראתי ככה מילה במילה, פתאום דוינג נפל לי כזה רעיונות על המעשה מעבדת בת מלך. והשיעור הראשון, השיעור הקודם, התחלנו את המעשייה ואמרנו, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו ערעור של תשובה וזוהי, ופה מתחיל את המעשייה, ושיעור שעבר דיברנו, זה השיעור של אלול, ודיברנו על כמה מדהים ההבנה פה והתובנות שמקבלים מרבנו, סיפרתי ואמרתי לכם שזה מה שאני עושה בכל מעשייה, זה בעצם לחפש את המעשייה שלי בתוך הסיפור. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא סיפור, הוא סיפור מעשייה. כל אדם בעולם ירד כדי שהספר תורה שלו ייחטף, שזה סיפור חייו. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך למצוא את עצמו בתוך הסיפורים שרבי נחמן בתורה סמך, דיברנו זה שיעור שעבר ארוכות, כתב ואמר ש... הוא מספר סיפורי מעשיות כדי להעיר אותנו, ואני הקראתי את זה מפה בצורה מאוד יפה. אני כן רוצה להקריא את זה גם בשיעור הזה, את המשפט הזה, כי זה מבחינתי משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בכל דרך הלימוד שלנו כאן, שאני מנסה ללמד את סיפורי המעשיות, אמרתי לכם, לא לפי סודות וקבלה, כי סיפורי המעשיות הם מאוד מאוד עמוקים, אבל אני אוהבת לספר את זה מבחינת נפש, ואיפה אני מוצאת את עצמי בסיפור, ומי מוצאת את עצמה אחד איתי, אז זה כיף. אבל בתורה סמך, תראו זה יופי שהוא אומר, כשרוצים להראות לו פניו, הוא מספר על זה שצריך לספר סיפורי מעשיות לאנשים, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם, והם עוסקים בתורה ובתפילה, אף על פי כן כל עבודתם, אין לה שם מתברכת נחת מהם, כי העבודה שלהם נשארת למטה. הוא מדבר פה תורה שלמה בתורה סמך על זה שבעצם רובנו מסתובבים בעולם, נראים ערים, אנחנו בעצם מתים, מהלכים על שניים, כן? כאילו אנחנו בעצם ישנים. ויש פה קטע מאוד יפה שהוא אומר, כשרוצים להראות לו פניו ולעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות, כי יש 70 פנים לתורה, והם מבחינת 70 שנים, כי כל אחד משונה מחברו, וצריכים להלביש את הפנים דווקא מחמת שלושה טעמים. לא משנה, הוא ממשיך פה, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, שהוא מספר סיפורי מעשיות, כדי להעיר אותנו משנה, אבל הסיבה שהוא ספר לנו סיפור, כי סיפור זה רמזים. והוא בא ואומר, לא מהירים בן אדם, מי עושים לו את זה שמהירים אותו מתוך שינה ומדליקים לו פרוז'קטור על הפרצוף אור חזק הזה? זה גם מסנבר וזה גם מעצבן וזה גם לא נעים. אז הוא נותן פה הרבה הסברים בתורה סמך למה הוא מהיר לאט לאט. אבל היופי של מה שהוא כותב פה, כשרוצים להראות לו פניו ולעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות. ואני קוראת את הפנים, זה להראות את הפנים שלו, כן? וגם דיברנו על זה פעם הקודמת, שאני גם מפרשת את זה בתור לראות את הפנים שלי. כדי שאני אכיר את עצמי, את הסיפור מעשייה שלי, את סיפור החיים שלי, להבין מי אני ומה תפקידי בעולם ולמה נשלחתי לכאן, אז רוצים להראות לי את הפנים שלי, מספרים לי סיפור מעשיות. כשהמעשייה היא בעצם יכולת שלי לעקוף את השכל, זה לא תורות, זה לא הלכות, זה לא עכשיו דברים, זה סיפור. סיפור מעשייה, שהרבה יותר קל לי למצוא את עצמי בפנים, ודרך הסיפור מעשייה אומר לי, רבי נחמן, את תמצאי את הפנים שלו ואת הפנים שלך, גם את הפנים שלך, את העצמיות שלנו בעצם. ואני חושבת שכל מעשה מעבדת בת מלך באמת מדבר על המסע חיים, מי שיתחיל לקרוא את הסיפור הזה מהתחלה ועד הסוף, ממליצה מאוד, שגם כל אחת ואחד ינסה לחפש מה מאיר אצלו, כי לכל אחד ואחד מאיתנו משהו, מאיר לו מבפנים, באלף ובעין, מאיר לי מתוך הקריאה של הסיפור. התחלנו את המעשייה, קראנו את המשפט הראשון, מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שעלו טוב, ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איכני, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה, אנה ואנה. ושבוע שלם מאז קריאת פרשת בראשית, אני מתעסקת בשאלה הזאת של ההבנה. תראו, שהתחלנו פרשת בראשית ואני קופצת לפרשת בראשית, כן? כי מבחינתי גם המעשייה פה היא בעצם מעשייה שמספרת על המלך, על בת המלך שזה הנשמה, כן? שלנו, ובעצם על הירידה שלנו לעולם הזה, שזה בעצם איזשהו סיפור בראשית מההתחלה של כל אחד ואחד מאיתנו. במשפט הזה שהוא אומר לה שהלא טוב ייקח אותך, אני תמיד פרשנתי את זה, מה זה הלא טוב, כן? זה המציאות של העולם הזה. המציאות של העולם הזה זה עולם של פירוד, אמרנו הקדוש ברוך הוא כולו אינסוף הוא אחדות, והעולם הזה זה בעצם, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ברח חלל ובתוכו כביכול אין אלוקות, ולכן בעצם אנחנו נמצאים בעולם של עשייה שאנחנו רואים פה את הפירוד. ולכן בעצם יש את המקום הזה של של החוסר שלמות, אנחנו רואים פה את החסרונות בעצם, כי אנחנו לא נמצאים במקום של אחדות אלא במקום של פירוד. אבל אז כשחשבתי על זה, בפרשת בראשית, אם תשימו לב, כל דבר שאלוהים בורא בעולם הזה, על הכל מה הוא אומר, וירא כי טוב, נכון? הוא בורא את היום הראשון, וירא כי טוב, הימים, הכל טוב, כל סיפור הבריאה, בעצם הקדוש ברוך הוא כל הזמן על כל עשייה ועשייה שהוא עושה בעולם הזה, למרות שהוא צמצם את עצמו והוא בורא עכשיו עולם, עולם של נפרדות, עולם של, של, שלא רואים פה כביכול את האינסוף, כן? לא רואים פה את הבורא. הכל זה מין משל כזה, כל העולם הזה, סוג של מטריקס. אבל יחד עם זאת, על כל דבר ודבר שהוא בורא, מה הוא אומר? וירא כי טוב, ואפילו וירא כי טוב מאוד. אז אמרתי לעצמי, רגע, אז מתי הפעם הראשונה שהוא משתמש, מתי הפעם הראשונה, אומרים שבאמת, פעם ראשונה שמוצאים בתורה את המילה עם המשמעות הראשונית שלה, אז זה בעצם עיקר המשמעות של המילה. עכשיו שימו לב שבסיפור של רבי נחמן הוא אומר שהלא טוב ייקח אותך, הוא לא בא ואומר שהרע ייקח אותך, כן? הוא אומר שהלא טוב. אז באתי ושאלתי את עצמי, רגע, אז מה זה הפירוש של לא טוב? אם הבריאה היא טוב, כן, וירא כי טוב, כי טוב, טוב מאוד, וסך הכל מה שנקרא הסבבה של עולם, כן? אז מה לא טוב פה? מה זה הלא טוב הזה שלוקח אותי? מה זה? ואז אני פותחת את ספר בראשית ומחפשת, והאמת שגם נעזרתי קצת ב-AI ושאלתי אותו איפה, עכשיו רוצה להגיד לכם משהו על AI, אני פותחת סוגריים. רציתי להתייעץ איתו ולשאול אותו וגם לזכר באיזה שם של איזה פסיכותרפיסטית שקראתי פעם ספר שרציתי להגיע אליה. אז הוא כתב לי דברים וזה וזה ואני מסתכלת. ופתאום זיהיתי שבעקבות השאלה שלי ועם הטעות, אני תמיד עושה טעויות עם שמות. כאילו למשל למי שקוראים אליזה, אני תמיד אקרא לה שמחה ותמיד כשאני אפגוש אותה אני אגיד לא קוראים לה אליזה, קוראים לה שמחה, ותמיד אני אתאה בסוף. יש לי בג כזה במוח. אז עשיתי טעות ב-AI, והוא כן, אמר לי, כן, את צודקת, היא אומרת ככה וככה, ואני כזה אמרתי, יופי, מצוין, זה חסך לי ללכת לפתוח את הספר שלה. ואז בכל זאת רציתי לפתוח את הספר שלה, כן? כי כאילו, ואני הולכת לארון הספרים ואני מוציאה, ואני מסתכלת, אני אומרת, בוא נה, הוא שקרן? בכלל אין בן אדם כזה. כאילו, אני המצאתי שם, הוא זרם איתי, הוא אפילו כתב מה שאני אמרתי לו, שאני זוכרת שכותב, כאילו, בקיצור, אל תשתמשו ב-AI כשאתם רוצים להכין שיעור או משהו, זה פשוט מכה. אין אישר להימלט מה... ואז אמרתי לו, אתה שיקרת, וזה אומר, כן, את צודקת, אני לא אעשה את זה יותר. כאילו, מה מערכת יחסים המפגרת הזאת עם ה-AI? לא מצליחה להבין את זה. אבל מודה ועוזב ירוחם. אז בדקתי באמת מתי מופיעה מילה לא טוב, כן? והמקום הראשון שמופיעה מילה לא טוב, זה לא טוב היות האדם לבדו. זאת אומרת שהמושג שלא טוב על פי התורה, זה מושג של לא טוב להיות לבדו. זאת אומרת שמושג הבדידות, מושג הבדידות, הוא בעצם האב טיפוס של מציאות של לא טוב. וזה, האמת שזה היה לי נורא וואו, כי תמיד שאתה חושב מה זה מציאות של לא טוב, ועולה לך בראש הרבה רעיונות מה זה לא טוב, כן? דברים שלא מסתדרים כמו שאני רוצה, פרשנות של דברים. אבל כשאתה יורד לשורש הדבר, כמה התורה שלנו מדייקת, שהעיקר הסבל האנושי, עיקר הלא טוב בעולם הזה, זה הנושא של בדידות, וזה הנושא של מערכות יחסים. זאת אומרת, ואחר כך רגע, עוד מקומות שמופיע לא טוב, זה חשוב לי כן להגיד עוד מקומות שמופיע לא טוב. בספר שמות מופיע עוד פעם השילוב הזה של לא טוב. לא טוב הדבר הזה אשר אתה עושה, אומר יתרו למשה. אם אתם זוכרות בסיפור, איי ברוכה הבאה, אם אתם זוכרות בסיפור, יש שם שיתרו ניגש למשה רבנו ורואה שמשה רבנו מקבל את כל הזמן את העם לעצות ולהנהגה, והוא בעצם לא נעזר באף אחד, אז יתרו אומר לו, לא טוב מה שאתה עושה. ואחר כך זה מופיע בעוד מקום שאני הרבה מציינת את זה פה בשיעור שלי, את הפסוק הזה שאני כל כך אוהבת, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וזה גם כן עוד פעם מציאות של לבדו, זה לא מציאות של לא טוב, ואנחנו רואים שבעצם כשרבי נחמן אומר במעשייה, אני חוזרת על עצמי בכאילו כדי שתבינו על מה אנחנו מדברו אותם מאחרות, דיברנו על זה שבמעשייה, במעשה בעבדת בת מלך, בעצם המלך אומר לבת שלו שהלא טוב ייקח אותך, וניסינו עכשיו לבדוק מה זה הלא טוב הזה. ובאמת ראינו שבפרשת בראשית, המקום הראשון שמופיע, הצירוף המילים לא טוב, זה לא טוב להיות האדם לבדו. עכשיו צריך להבין שכשאני באה ואומרת שעיקר הסבל האנושי זה באמת נושא של מערכות יחסים, אם אנחנו נראה גם כל ההסתפכות האנושית, כן? כל ההסתפכות האנושית שקורית בגן עדן היא הסתפכות של מערכות יחסים. אחר כך אתה מסתכל בהתחלה זה הנחש וחווה, כן? שזה סוג של מערכת יחסים לא, של, לא זוגית, מערכת יחסים של מה שנקרא בן אדם לנחשו, כן? יש שם איזושהי מערכת יחסים גם כן שהיא מונעת מ... קנאה, מתחרות, מהשוואות, מי שמכיר את המדרשים, יש סיפורים שלמים על זה שהנחש בעצם קנאה בחווה, כי הוא ראה את הזוגיות שלה עם אדם הראשון. וכשאדם וחווה בעצם, יש ביניהם מערכת יחסים זוגית, ואנחנו יודעים את כל סיפור הבריאה, אני לא אכנס אליו, על כל הנושא שהוציא צלע מעצמותו, שבעצם באחדות הם אחד ובנפרדות של העשייה של העולם הזה והבריאה בעצם מוצאים את האישה והם בעצם בדואליות של שניים, אבל כל המטרה של הבריאה בעצם היא מטרה של להגיע חזרה לאחדות. זאת אומרת, אם גם התיקון האמיתי של כל הבריאה בעצם זה לראות בסופו של דבר לא את הנפרדות של העולם הזה, אלא של להבין שהכל הוא אחד, כן, ולחבר את הכל לאינסוף, אז גם במערכות יחסים בעצם כל העבודה של מערכות יחסים היא בעצם עבודה של להגיע למציאות של התאחדות. וכשאתה מסתכל על זה, אני באמת באה ושואלת את עצמי, מה כל כך קשה לנו במערכות יחסים? למה המערכות יחסים שלנו כל כך מסובכות? וכשאני מדברת על מערכות יחסים, אני מדברת תמיד על מין משולש עם שלושה מערכות יחסים. מערכת יחסים שלי איתו, כן? עם כוח עליון, עם אלוהים. מערכת יחסים שלי עם עצמי. מערכת יחסים שלי עם הזולת. שמערכת יחסים עם הזולת מתפצלת באמת להמון סוגי מערכות יחסים. מערכות יחסים, קודם כל אני מסתכלת מערכת יחסים של הורים וילדים. כי מערכת יחסים של הורים וילדים זה גם הבסיס שממנו נבנה את כל מערכת יחסים של ילד מול הכוח העליון, כי בהתחלה כשאתה תינוק חסר אונים, אבא ואמא הם בעצם סוג של הבורא עבורך, הם סוג של אלוהים, הם סוג של כוח עליון, אתה תלוי בהם כל בחיות שלך, אתה תלוי חיים ומוות, אתה תלוי בהורים שלך. ובעצם באמת כל מערכת היחסים שנלמדת ונרכשת בשנות הילדות הראשונים, הם משקפים לי אחר כך, והם בעצם יוצרים לי תבניות, התקשרויות, התקשרותיות, לכל מיני מערכות יחסים אחרים בחיים שלנו. גם לזולת, גם אליו, גם לבני זוג. זה בעצם איזשהו שיקוף אחר כך של מערכות היחסים שיצרנו ממש בשנות הילדות הראשונות שלנו. וצריך להבין בעצם, למה האדם יוצר מציאויות של התקשרות, של התקשרות של לא טוב? כי הלא טוב ייקח אותך, שהמלך אומר פה לבת המלך, זה בעצם בא לספר לי שאני הולכת לרדת עכשיו למסע, שאני הולכת לעבור במקום של לא טוב, שהלא טוב הזה, כמו שראינו עכשיו ישר בהתהוות שלו, זה אומר שאני הולכת להיות במקום של לבדו, של בדידות. זאת אומרת שהלא טוב הוא בעצם ביטוי של מקום של בדידות בעולם הזה. אני הולך להרגיש שאני לבד, אני הולך להיות באיזשהו סוג של נתק, אני מתנתק. אני יורד לעולם הזה, אני באיזשהו מקום, הנשמה מתנתקת מהאינסוף, כן? אני יוצא לעולם הזה, ועיקר ההתמודדות שלי היא בעצם שהלא טוב לקח אותי, שזה המקום של הבדידות של הלבד. ולמה זה קורה בעצם? אני רוצה להקריא לכם קטע. מי שיודע, אנחנו מעבירים פה הכשרות של 12 צעדים, שבעיקר ההכשרות אנחנו מתמקדים בנושא של מערכות יחסים. ורוני כתב איזשהו ספר שנקרא שיוויתי, ועכשיו נמצא בדפוס, ממש אוטוטו יורד לדפוס, ספר שני שהוא כתב. שי, את יכולה לבקש מריבקי שתביא לי את הספר שיוויתי? לא הבאתי אותו מהבית, כי לקחתי בחשבון שיש אותו במשרד. מביאה לי את? וואי, תודה רבה, תרצתי לה... תודה, ממי. וכשסיפרתי לרוני את הנושא של השיעור היום, אז הוא אמר לי, וואי, את יודעת, זה ממש חלק מהקדמה של הספר השני שעוד שנייה יורד לדפוס. זה ממש גם כן קשור איכשהו לנושא הזה. אנחנו המון פעמים מדברים גם על כל מיני תובנות בינינו. ואני רוצה להקריא משהו ש... קטע קצר מהקדמה של, של, של הספר. אבל לפני שאני אקריא את זה, אני כן רוצה להסביר משהו, כי אם אני אקריא את זה בלי שאני מסבירה קודם איזשהו עניין, אז יהיה פה משהו חסר. תודה רבה רבה, פרומושן, כן, הספר של רוני, אני עומד אקריא גם ממנו, אבל אני רוצה להסביר קודם משהו. הסברתי שבעצם הנשמה שלנו, הניתוק הראשון שהנשמה שלנו חובה, זה באמת הירידה לעולם הזה. שהיא די מתוארת פה במעשייה שהמלך שיחק עם בת המלך והוא היה מאוד אוהב אותה, שזה בעצם לפי הסוד של המעשייה מדובר פה באמת על המציאות שלפני הירידה לעולם הזה, שהנשמה שלנו מאוד אהובה ורצויה והמלך הבורא משתעשע איתה ואוהב אותה, ואז יש פה את המקום שהוא נפלט מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך, ובעצם זה ההבנה שזו הירידה לעולם הזה, לירידה של עולם הפירוד. כשבעצם עכשיו אנחנו מנסים גם להסביר את הפירוד הזה, שזה לא רק פירוד של הניתוק מהאינסוף, שזה עולם של נפרדות, אלא הפירוד הוא הרבה יותר עמוק, הוא פירוד וניתוק גם מבחינה פנימית התקשרותית שלי כנשמה, גם מהזולת, גם מעצמי וגם ממנו. זאת בעצם ההגדרה של הבדידות. הלא טוב להיות האדם לבדו, כן? הלבד הזה הוא לבד שמתבטא בכמה רבדים. כי תחושת הלבד שלי לא תהיה אם אני כן מחוברת אליו. למשל, עכשיו כשהחטופים חזרו, זה ממש ידהד לי מאוד בצורה מאוד מאוד חזקה. כשהחטופים חזרו מהשבי, היו כמה וכמה חטופים, שמה שנקרא, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. זה פשוט, זאת המציאות שהחטופים שלנו חוו שם. ובתוך הלבד שלהם שם, הם לא חוו ניתוק שהביא לאיזה פריז של טראומה, של חוסר יכולת להכיל את הסיטואציה באיזושהי התרסקות טוטלית למקום של שבר וטראומה, אלא חלק מהחטופים ביטאו שם יכולת התקשרותית שבתוך החושך הזה הם מצאו משאב של כוח, לקבל ממנו כוח, שזה היה אלוהים. הרבה מהחטופים, בתוך החושך, בתוך הלבד הזה, בתוך המאבק הזה עם, עם הכוחות האחרים, מצאו דווקא שם חיבור ולא היו שם לבד, שזה מטורף. כאילו להבין שיש כמה רבדים של התחברות שאדם יכול לעשות, שמספיק שיש לי משאב אחד לפחות של איזשהו התחברות של כוח, ששם אני לא לבד, איזשהו משאב של משהו שמכיל אותי, שמאיר לי, שאני מרגיש מוגן, אהוב, מחובר אליו, אז אני כאדם אנוש יכול לעשות את הדברים הגרועים ביותר באיזשהו מקום שלהם, הם מתארים שם הרי תעצומות נפש שהן בלתי נתפסות, ודרך אגב, זה גם סיפורים של אנשים מתוך השואה. מי שהצליח לחוות שם בתוך החושך הגמור הזה, איך כותב את זה ויקטור פרנקל, זה לא הוא אומר את זה, הוא אומר את זה בשם מישהו אחר, למי שיש למה, אז הוא יכול לעשות את הכל, את כל המה, כן, את כל האיך, יכול לעשות את כל האיך. וההבנה שם היא מדהימה, כי כשאתה לומד את הנושא של טראומות, ואנחנו מלמדים את זה הרבה ודשים בזה הרבה, ואני המון פעמים בסיפורי מעשיות באה ואומרת לכם, תשימו לב, כל סיפור מעשייה שאנחנו קוראות, מה רבי נחמן דוחף אותנו לשם, מתאר לנו איזשהו מסלול חיים, תמיד הכל מתחיל עם איזושהי טראומה. איזושהי טראומה התקשרותית בדרך כלל. אם זה מעשה משיבת קבצנים, אז מי שזוכר שם הילדים הקטנים בתחילת המעשייה, כתוב שם שהם חוו בריחה גדולה, והילדים ברוכים מאיזשהו מקום. הוא לא מספר אפילו מה היה שם, אבל חווים שם איזושהי בריחה גדולה. במעשה מחיגר, לא, מעשה מחכם ותם. מעשה מחכם ותם, ההורים שלהם נפלו מנכסיהם, במעשה מחיגר, האבא נפטר שם, כל מיני אירועים שכשמדברים בשפה טיפולית, שפה של טראומות, יש מה שנקרא הגדרה של משפחה לא מתפקדת, וזה, הוא עובר פה אחד אחד בסיפורי המעשיות האלה, ומייצר לנו פה כל מיני מצבי משבר אנושיים, שאנחנו עוברים בחיים האלה, כשבעצם הוא בא ואומר לי, אין מה לעשות, באנו לחיים האלה לתיקון, לעולם שבור, ואנחנו עוברים פה דברים, אין מציאות שמישהו לא עובר פה משהו, כן? נהיה מאופרות הכי יפה, נחייך הכי יפה, נעשה סלפי הכי מדליק לזה, לרשתות, כולם עוברים, כולם עוברים. כשמדברים בשפה הטיפולית על טראומה התקשרותית, אני לא מדברת על טראומות הגדולות, כן, שזה פגיעות מיניות או איזושהי באמת פגיעה, מדברים אפילו על טראומות מה שנקרא רגילות התקשרותיות, מדברים על טראומות של התקשרות בדרך כלל במשפחות לא מתפקדות, שזה אין פה מקום של להאשים את ההורים, אבל המון פעמים ההורים אפילו אם הם לא היו פנויים רגשית להכיל כאבים או מתארים שם רשימה של מקרים כמו גירושים, מוות, ירידה מנכסים, כלא, התמכרויות של ההורים, מחלות נפשיות, כל מיני רשימה ארוכה של, של משפחות לא מתפקדות. ואני תמיד אוהבת להוסיף את, את החידוש של דוקטור גבור מטה שבא ואומר לחברה המודרנית האנושית הקיימת בעידן המודרני, אומר חבר'ה, אנחנו חברה לא מתפקדת, זה כבר לא משפחות לא מתפקדות, אלא היום בסוג חברה שכזאת, שהכל זה תחרות וכסף וקריירה, ואישה צריכה ללדת ותוך שלושה חודשים במקרה הטוב לחזור למקום העבודה שלה ולשים את הילד במעון, מטפלת וכדומה, אז בואו נגדיר את זה ככה, החברה שלנו לא מתפקדת, החברה שלנו רעילה, וכולנו גדלים באיזה סוג של טראומה התקשרותית, והוא מביא שם סוגיה מאוד 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 יפה, שמבחינתי היא מתחברת אחד לאחד למעשייה של רבי נחמן מברסלב, והיא גם מתחברת אחד לאחד עם איך שהתורה מנסה ללמד אותנו, איך ליצור מערכות יחסים ואיך להתקרב לעצמנו. הוא מסביר שם שיש שני צרכים מאוד בסיסיים בהישרדות שלנו. אחד זה התקשרות, שאנחנו רוצים להיות בקשר עם הדמות המטפלת שלנו, כן, בדרך כלל. והצורך השני, ההישרדותי, זה נושא של אותנטיות. אותנטיות זה יכולת שלי להרגיש את עצמי, מה שנקרא, את תחושות הבטן שלי, את הרצונות שלי, מה נעים לי, מה טוב לי, מה אני רוצה, מה... ואני אעביר את זה לשפה של רבי נחמן מברסלב, לתורה קוף פי ח' בליקוטי מוהר"ן, שהוא מדבר על זה שכל אחד צריך לחזר אחר אבדתו, ופה הוא קורא לזה מעשה מאבדת בת מלך, ושם הוא מתאר בעצם שכל אחד ואחד מאיתנו ירד עם חלק ששייך לעצמו, שזה התפקיד שלו בעולם, וזאת העצמיות שלו בעצם, והמשימה של כל אחד ואחד מאיתנו זה למצוא את החלק הזה שלי בעולם. שלמצוא את החלק הזה שלי בעולם, אני זקוקה גם להתקשרות, שזה באמת הנושא של להתקשר למשפחה, לשורשים, לעבר שלי, ל-DNA שאני מגיע ממנו, אבל גם חייבת להיות איזשהו, חייב להיות שכנדבך מקביל, אותנטיות, שזה היכולת שלי להיות אני. ואני מאוד אוהבת את התיאור של רבי נחמן, שהוא מסביר מה זה אני, מה זה עצמי, אני רוצה לקריא את זה. הוא בא ואומר, בתורה חפבית, הוא מסביר פה, לא משנה על הנחה וקולות וזה, אבל אני לוקח מפה משפט אחד, הוא אומר, וזה בחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. עצמי, אומר רבי נחמן, היא הנשמה, שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד, כן? אבל מחמת עזות הגוף בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם האדף, האדם רחוקה מבשרו וגופו, ועל ידי כל הנחה שהיא בחינת עזות, הוא מתאר פה את הנושא של עבודה עם גניחות והנחות, אנחנו מאוד אוהבים ללמד את זה כשאנחנו עושים סדנאות של נשימות, שבעצם על ידי הנחה וגניחה אתה מקרב את הנשמה, אבל מה שרציתי להביא מפה זה את ההבנה, שכשאני אומרת אני רוצה, אני חושבת, אנחנו נורא מדברים ממקום של חשיבה שהאני שלי, העצמיות שלי, הנשמה שלי, זה המחשבות שלי, זה הרגשות שלי, זה השאיפות שלי, זה... והוא מנסה לדייק אותנו שיש פה במסע החיים הזה איזשהו משהו הרבה 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 יותר פנימי. ולמה הרבה יותר פנימי? ולמה זה מסע? ולמה לא טוב לקח אותנו? ולמה אנחנו בסופו של דבר נהיה כנים עם עצמנו מאוד מאוד בבדידות? כי מגיל מאוד צעיר נוצר מצב שדוקטור גבור מתי מתאר את זה מאוד יפה, הוא אומר שיש קונפליקט בין שני הצרכים הבסיסיים ההישרדותיים האלה שמאוד מאוד חזקים, ההתקשרות מול האותנטיות. זאת אומרת, ההתקשרות זה הצורך שלי להיות קשור עכשיו לדמות שמטפלת בי למשל, והדמות שמטפלת בי למשל אומרת לי תפסיקי לבכות, תפסיקי לעשות רעש, תפסיקי להיות ילדה קטנה, תפסיקי לבכות. באותנטיות שלי, במה שאני מרגישה ומה שאני חווה, אני מרגישה צורך לבטא עכשיו איזשהו כאב, למשל, נותן דוגמה, כן? אני מרגישה איזשהו תסכול ואני רוצה לבכות ולצרוח מהתסכול הזה. אבל הדמות ההתקשרותית מבטלת לי את הרצון הזה ואומרת לי, את מפריעה לי, תהי בשקט. מה שנוצר פה זה בעצם עכשיו איזשהו קונפליקט של הילדה הקטנה, האם להמשיך לצעוק את התסכול שלי, כן? להמשיך להתעקש על משהו, להמשיך זה, או כדי שאמא תאהב אותי, להפסיק לבכות. עכשיו, זה, 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 זה בעצם, יש מאבק בין האותנטיות שלי לבין ההתקשרות. מה גובר לדעתכן? התקשרות. מה את אמרת? התקשרות. כן, ההתקשרות. ולמה ההתקשרות? כי הרצון להיות אהוב, והרצון שיהיה לי מקום בעולם הזה, והרצון שיראו אותי, והרצון שירצו אותי, הוא מאוד 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 חזק אצלנו. אבל מה שנוצר לצורך העניין, כמו שאנחנו מתחילות להתקדם עם השיעור, מה שנוצר הוא שבעצם מגיל מאוד צעיר, כל אחד ואחד מאיתנו, כל בן אנוש, נמצא לאט לאט במציאות שלאט לאט ההתקשרות גוברת אל האותנטיות, לאט לאט ויותר ויותר מבטר על חלקים בעצמו של התבטאות, של ביטוי, של לפעמים זה גם מתוך פגיעות, שהוא ביטא את עצמו ולהגו לו, או כל מיני טראומות קטנות כאלה שבדרך, מכות בכנף אני קוראת לזה, ואמרנו, משפחה לא מתפקדת, עזבו כבר להאשים את ההורים, אנחנו חברה לא מתפקדת בגנים, בבתי ספר, גדלים, אנחנו גדלים בעצם בתוך חברה של ילדים שאין בהם כל כך הרבה חמלה ואכפתיות אחד לשני, אנחנו גדלים בג'ונגל מסוים, וכי באיזשהו אופן בחברה של ילדים החזק הוא השולט, כן, ודמויות ההרצה שלנו הופכות להיות אותם ילדים אלימים, חזקים, כובשים, פוגעים, לצערי, ככה זה. ובתוך המקום הזה לאט לאט אנחנו מאבדים את הקשר שלנו עם הפנימיות הנשמתית שלנו. זאת אומרת, מה הולך לנו בעיקר לאיבוד? מה זה בעיקר האבדה פה? האותנטיות שלנו, שהיא בעצם העצמיות שלנו, שהיא בעצם החלק של הנשמה שבי. שהנשמה היא זאת שבעצם אמורה להוביל אותי בחיים, לכיוון שלי, ליעד שלי, למערכות יחסים. אני אמורה להיות שמה בתוך מקום. זאת אומרת שההתקשרות הופכת להיות התקשרות פגומה, בגלל שאני לא מתקשרת מהחלק האותנטי שלי, אלא אני מתקשרת מהחלק המרצה, החלק השולט. יש כל מיני אופציות של מה אני הופך להיות אם אני לא אני. אבל אני רוצה להקריא את זה זה מהספר של רוני, תסתכלו איזה יופי הוא כותב את זה. הספר הבא שלו, אני לא אגלה איך זה הולך להיקרא, כי זה בטח הוא רוצה לשמור את זה לעצמו. הניתוק שלי מעצמי ומהחלקים המרגישים שלי משאיר אותי במצב של בדידות עמוקה. כאשר אני מנותק מעצמי, רגע, ואני עוד פעם רוצה להסביר למה אני מנותק מעצמי, אני מנותק מעצמי גם בגלל שלאט לאט אני מוותר על האותנטיות שלי בשביל להתקשר, כי אני באה ואומר, טוב, תפסיקי להיות בחייני, תפסיקי להרגיש, תפסיקי, או לפעמים אני מבטא את עצמי ולועגים לי על החלקים האלה, לאט לאט אני לומד לחבות חלקים בתוכי, כי לפעמים זה גם חלקים שהם כואבים לי מדי, כן? למשל, אני פתאום מרגיש שפגעו בי או העליבו אותי, אז אני אכבה את החלק הזה, כי זה רגש שקשה לי להכיל אותו, רגש של דחייה, רגש של השפלה. אני אכבה לאט לאט את כל החלקים האלה, ואני ייצור כלפי חוץ איזשהו עצמי כוזב. בואו אני אקרא לכם את זה מהספר של רוניק הראשון. תראו איך הוא אומר את זה. זה עדיף לי להקריא את זה מפה במקום לקשקש לכם. בעקבות טראומות שונות בילדות, העצמי האמיתי, שהוא המוכן לקשר אמיתי עם אלוהים, ירד למחתרת, לתוך חלק לא מודע של הנפש, ובמקומו נוצר עצמי כוזב, האגו, שכביכול מגן על העצמי האמיתי מפני הכאב והפגיעה, אך במחיר כבד מאוד, הכחשה של העצמי, הכחשה של הכאב, ובניית מערכות של שרידות ושל הרס עצמי. האדם ממשיך לנהל את החיים דרך מנגנוני ההישרדות של העצמי הכוזב אותו למד לייצר, אשר ממשיכים לכלוא את הילד גם אחרי שיתבגר ולנהל אותו כל החיים. אבל העצמי הכוזב לא יכול באמת להצליח, פשוט משום שהוא רק מנגנון הגנה מכאב, הוא אינו עצמי אמיתי. ולכן האהבה היא לא אמיתית, הקשרים הם לא אמיתיים, ושום דבר לא באמת מספק, כי הכל מזויף, והמניעים שלו מרוכזים רק בניצחון ובשליטה, ואני יוסיף שלדעתי הם מרוכזים רק בניסיון של הישרדות. ואני כן רוצה עכשיו להקריא את מה שרוני כותב כאן, כן? הניתוק שלי מעצמי ומהחלקים המרגישים שלי משאיר אותי במצב של בדידות עמוקה. כאשר אני מנותק מעצמי, קשה לי ליצור קשר גם עם אחרים. אני מפחד שיראו מי אני ומה אני שווה, ולכן לא נותן להם להתקרב. אני מפחד שינטשו או יעזבו אותי כמו שתמיד חוויתי בעבר. אני הולך ומתכנס עוד ועוד בתוך עצמי. והדבר היחיד שחשוב לי הוא לברוח מהרגשות שלי, מהכאב. לשם כך אני מוכן להרוס את כל מערכות יחסים עם כל האנשים שמסביבי, כי אני לא רואה אותם בכלל. כל העולם שמסביבי הם רק אובייקטים שאני משתמש בהם כדי לברוח מהכאבים שאני מרגיש מבפנים. לא טוב היות האדם לבדו. עכשיו, מה קורה כשאני חווה את הלא טוב הזה? יש שתי דרכים. או שאני נמנע ממערכות יחסים, או שאני נמצא במערכות יחסים, אבל עם העצמי הכוזב שלי. אני לא באמת נמצא שם. או שאני מתקן את מערכות היחסים, שאני מצליח להביא את מה שנקרא, את המסע החיים שלי, למציאות של תיקון מערכות יחסים. עכשיו, בואי נראה, את יודעת מה? במקום שנגיד את העניין של מרצה. יש, אני אקריא לכם כמה, אני אקריא לכם כמה דפוסים ומאפיינים שמתארים מערכות יחסים לא נכונות. בסדר? אני מקריאה את זה מהספר של תלויי יתר, אנונימיים, של 12 הצעדים של קודש, שזה של מערכות יחסים. מסתבר שחלק ניכר מבעיה של התמכרויות ובעיה של מערכות יחסים הרסניות ורעילות ואלימות במשפחה וכדומה, נובע ממערכות יחסים שהן מתנהלות בצורה לא נכונה. מה זה מערכת יחסים שמתנהלת בצורה לא נכונה? שאנשים שם בתוך הקשר, הם לא באמת בתוך הקשר. יש שם איזה שני תדמית עם תדמית, או אגו עם אגו, ויש שם איזשהו קצר תקשורתי, כי באמת של הדבר אנחנו אמורים להיות עם יכולת של התחברות אנושית תקינה. בטבע שלנו, הרי אנחנו רואים בסיפור הבריאה, שהוא ברו אותנו ביחד באחדות, והוציאו חלק ממני מהבן זוג שלי כביכול, כן? זאת אומרת, המציאות הטבעית שלנו היא לחזור לאחדות. משהו התקלקל שם בדרך, כן? זה המציאות שהרבי נחמן אומר פה במעשייה שהלא טוב ייקח אותך, והלא טוב גילינו זה לא טוב להיות האדם לבדו, המקום של הבדידות, משהו אצלי בפנים מתנתק. בדרך כלל ההתנתקות קורית קודם כל כשמתארים נושא של טראומה, ההגדרה של טראומה היא בעצם הניתוק שלי מעצמי. זאת אומרת שילד, אדם, עובר איזשהו מאורע, שמאורע גדול עליו, איזה אירוע קשה, תיארנו כל מיני מצבים, כן? האירוע גדול עליו, וכתוצאה מזה, כדי לא להרגיש את הכאב, מה הוא עושה? מתנתק מעצמו. מוריד את השלטר שלה, כדי לא להרגיש את הכאב, יכול להיות ביוש מאוד גדול, כן? זה לא חייב להיות דברים כמו פגיעות מיניות ודברים חזקים וגדולים שכאלה. זה יכול להיות גם דברים קטנים כמו ביוש מאוד גדול. הילד לא יכול להרגיש את תחושת הביוש או תחושת התחייה, וכדי לא להרגיש את הכאב הזה שמציף אותי, כי אין שם אפילו בן אדם אחד, אין לי שום משאב שנותן לי איזשהו כוח להתמודד עם זה. מה שאמרנו לאבדיל מהחטופים האלה שראינו, שבתוך החושך הכי גדול, מצאו משאב של כוח שזה הכוח העליון, כן? הם מצאו איזשהו משאב של כוח לשאוב ממנו כוחות, להתמודד עם המציאות, ועל ידי זה הם לא התנתקו מעצמם. אבל מי שעובר מציאות שאין לו שום משאב של כוח, כן? לא אלוהים, לא אדם אחר, הורה, חבר, מישהו שנמצא לידו, שיכול להסתכל לו בעיניים, ולתרגם לו לתמלל לו, להגיד לו, אני רואה אותך, אני רואה מה שאתה עובר, איך, באיזשהו מקום לעשות איתו קשר בתוך הסיטואציה. אז אם זה משהו שהוא חזק עליי, אז אחד מהתופעות זה שאני מנתק את מוריד השלטר של הכאב, אבל כשאני מוריד את השלטר, אין מה לעשות, זה שלטר ראשי, זה מנתק את כל הרגשות. ואז כמו שרוני מתאר פה, אני נמצא פה במציאות של, עכשיו אני מתנהלת מבחוץ, עם תדמית הישרדותית, מה נשמע? עם תדמית הישרדותית, ודרכה אני עושה מערכות יחסים, המערכות יחסים האלה לא באמת אמיתיות, לכן אני מגיעה לבדידות, ותראו מה אומרת על זה הפסיכותרפיסטית, שזה מדהים, היא אומרת את זה היום, כן, אבל אנחנו מדברים פה שרבי נחמן לפני 200 שנה אומר את זה, ובתורה הקדושה זה כתוב לנו, מציאות שלא טוב, שזה הסבל האנושי הכי גדול, זה מציאות של בדידות. דיאנה פושה, יוצרת השיטה של AEDP, כן, טוענת שכל המחלות הנפשיות השונות מקורן בבדידות עמוקה שנוצרת מהפחד לחוות רגש שאינו ניתן להכלה. מסביר פה רוני בספר החדש שלו, שעוד לא יצא, הרגשות שלנו הם הזרועות האנרגטיים, בעזרתם אנחנו מושיטים יד לקשר. והבריחה מהחוויה של אותו רגש שמוגדר כסכנה על ידי המוח בגלל היסטוריה של הצפות רגשיות וכאוס פנימי, מביאה את הילד להסתגרות וניתוק חברתי עד כדי מחנק וחידלון. כדי לשלוט ולנהל את רגשות הליבה הבעייתיים, אנחנו מפתחים מערכת רגשות שניונים שתפקידם לדכא את רגשות הליבה. זאת אומרת, אם יש לי רגשות, מה זה רגשות שאני לא יכולה להכיל אותם? אמרנו, בושה, אשמה, דחייה, כן? כשאנחנו מסתכלים על אנחנו חוזרות עוד פעם לפרשת בראשית, המעשה בגן עדן, כן? כשאנחנו אומרים שהמעשייה של רבנו ממש מתחילה את התארות של היווצרות העולם והכל. אז באמת המציאות שם, גם כשהקדוש ברוך הוא צועק לאדם, לא צועק, אומר לו, אייקה, כן? אנחנו, או הפסוק שכתוב שם, ושהם התבוששו שניהם, הם גילו פתאום שהם ערומים. תבינו איזה מתיקות הייתה לפני החטא כביכול, לפני שנכנסו לרגשות של אשמה ובושה וחטא וקלקול וכל הרגשות האלה. גם המיניות הייתה כל כך יפה ומתוקנת בלי שום רגש של בושה. אני עוד רוצה להקריא משהו מהרב שגר הנושא של מיניות. אנחנו צריכים להבין שאנחנו חווינו איזשהו קלקול, שנפלנו למקום שלא טוב, של בדידות, של מערכות יחסים לא נכונות ומקולקלות בכל הרבדים, ויש לנו משימה מאוד רצינית לתקן את כל מערכות יחסים האלה. אז מה שהיא אומרת, מה שהוא אומר פה זה שאנחנו לא רוצים להרגיש את הרגשות האלה שיוצרים אצלנו הצפה רגשית, כמו השפלות, דחייה וכדומה. ואז הוא כותב פה, כדי לשלוט ולנהל את הרגשות הליבה הבעייתיים האלה, אנחנו מפתחים מערכת רגשות שניונים, תקשיבו, זה גאוני, שתפקידם לדכא את רגשות הליבה. זאת אומרת, אם אני לא רוצה עכשיו להרגיש רגשות של אני לא אהובה, אני לא רצויה, אני מגילה, ערך עצמי נמוך, אני דוחה, אני לא, כל מיני רגשות פנימיים, שאין מה לעשות, זה סריטות טראומטיות שנמצאות בתוכנו, מספיק שילד קיבל איזשהו דחייה באיזשהו גיל, באיזשהו מקום, אנחנו זוכרים את זה, אנחנו יוצרים מזה תבניות התנהגותיות, אנחנו מה שזה, מה שנקרא, לא אומרים סתם סריטות, כן? זה סריטות. אז הוא בא ואומר, שכל פעם שעולה לי איזה רגש כזה, פתאום יש איזשהו אירוע, נניח, שהולך עכשיו, האירוע הזה, לעלות לי מהבוידה, מהמחסן הזה של הרגשות התחויים האלה שנתנהלתי שם, איזה רגש עכשיו של אשמה או איזשהו רגש לא נעים שאני לא רוצה להרגיש אותו. אז הוא בא ואומר, יש על זה מערכת רגשות שכאילו באה לשלוט ברגשות האלה כדי שהם לא יצוצו, רגשות כמו מתח, חרדה, אשמה ובושה. כולם הם רגשות מדכאים שנועדו להנחית ולמסך את אותם רגשות ליבה קשים. בנוסף, אנחנו מייצרים גם מנגנוני הגנה ומחסומים התנהגותיים שישמרו עלינו מפני הסכנה הפנימית. כל אותם מנגנוני ההגנה רגשיים והתנהגותיים מנתקים אותנו חברתית ומבודדים אותנו בחדר אטום. זאת אומרת שהמציאות של הלא טוב של המסע חיים שלי היא מציאות שנגרמת בעצם מזה שאני מסרבת להרגיש רגשות שהם לאו דווקא רגשות מצד הטוב, היא רגשות קצת של כאוס, של חוסר אונים, של כאב, של דברים לא נעימים. אני מתנתק משם, ואני יוצא למסע החיים שלי כשבעצם בת המלך הולכת לאיבוד, הלא טוב לקח אותה. מה זה הלא טוב הזה? זה החדר האטום הזה. החדר האטום הזה שאני נכנסת אליו, מבודדת את עצמי מהעולם, ואני אומרת לעצמי, לא משנה מה, אף אחד לא נכנס לפה. אני לא אתן לאף אחד להכיר אותי באמת. אף אחד לא צריך לדעת באמת מי אני, כי אם יגדעו מי אני, אני אקבל דחייה עוד פעם. אני אקבל עוד פעם. וכל העבודה של המסע פה, שאנחנו עוד נלמד במסיעה של בת מלך, וכל העבודה שרבי נחמן מדבר עליה, על עבודת ההתבודדות, מה זה בעצם ההתבודדות? זה לשבת עם הלבד שלי, ולהתחיל לשתף אותו וחבר ואת עצמי, להתחיל לדבר, להתחיל לדבר עם הילד הזה שנמצא בחדר האטום, ולבקש ממנו לצאת החוצה. להגיד לו שהוא יכול להעיז להגיד כל מה שהוא מרגיש וחושב ונכשל ולא שווה, והוא יכול להגיד הכל. אתה יכול לספר הכל, יש פה מישהו שרוצה להקשיב לך. ולמה אנחנו לא עושים את זה? כי במה אנחנו לחודים? במנגנונים של הישרדות, של הגנה, של מערכות יחסים מקולקלות, ואני אקריא לכם כמה מהם, כן? יש פה רשימה של דפוסים ומאפיינים שמאפיינים מערכות יחסים לא נכונות. עכשיו, אני חייבת להגיד את זה, שהדברים האלה ניתנים לתיקון, זה המסע שלנו פה, באנו לתקן. באנו לחזור, למצוא את העצמיות שלנו, ולמצוא את הקשר עם החבר, ואיתו, ועם הצדיק, ועם הסובבים, ועם הבן זוג. זה לא שאני באה להנחית עליכם עכשיו דיכאון, אבל סתם כדי לזהות את הדפוסים האלה, כי חלק ניכר מתחילת החלמה, זה שאני באה ואומרת לעצמי, אוי, אני מזהה שיש לי פה דפוסים לא בריאים של התקשרות, שיש לי פה דפוסים לא בריאים של מערכות יחסים. ותראו, אני אתן לכם קצת דוגמאות מדפוסים ומאפיינים של תלות יתר של 12 הצעדים של קודה, והוא אומר את זה, יש למשל את הדפוס הזה שנקרא הדפוס של הכחשה, כן? אנשים שמתקשים לזהות את מה שהם מרגישים. תשימו לב, זה דפוס של הכחשה, זה דפוס שמעיד על ניתוק שלי מעצמי, כן? עכשיו, למה אני חשוב לי להקריא את הדברים האלה? כי כולנו לוקים בדברים האלה. רק שכל אחד צריך לזהות איפה הדפוס שלו, ופעם הבאה שזה קורה, לא להתחיל להגיד, וואי, אני דפוק, ולהאשים את עצמי וזה, להגיד, וואי, אני מזהה שיש לי פה איזשהו דפוס מקולקל, דפוס לא מדויק, ואני מקשיבה לו, כן? אבל בעיקר מה שאני צריכה לעשות, זה לנסות לשתף עליו, או חבר, או בן זוג, או אותו, כן? או השיתוף הזה, מה זה בעצם התבודדות? התבודדות זה שיחה מיני ובי, כותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. זה שיחה שאני מדבר ממני והחוצה. מהפנימיות שלי לחוצה. זאת אומרת, זה כאילו באיזשהו אופן, אם אני מדברת איתו, אני באה ואומרת לו, אתה יודע, כשאני מסתכלת על עצמי, אני מרגישה ככה, אני בעצם מדברת עם עצמי, אבל אני מביאה את הדיבור הכנה שלי עם עצמי אליו, או אל החבר. אני כאילו משתף בדיבור כנה, כי כולנו איבדנו את היכולת הזאת, הלא טוב שיקח אותך, הלא טוב הזה של הבדידות, בעצם עיקר הבדידות היא הבדידות ביכולת של השיח, של הדיבור. אנחנו לא יכולים לדבר את עצמנו. לא, אני לא יכול, אז בוא נראה, אני אקריא לכם כמה דברים. אנשים שמתקשים לזהות את מה שהם מרגישים, או שמשנים או מכחישים את מה שהם מרגישים באמת, או אנשים שתופסים את עצמם כלא אנוכיים כלל, והם מקדישים את עצמם כל הזמן לרווחת של אחרים. זאת אומרת, הם נמצאים ברווחה של אחרים, אבל את מי הם נטשו באמצע? על ההתחלה הם נטשו את עצמם. כן, הם כל הזמן עסוקים ברצונות של אחרים. או לצד השני, אמרנו, זה תמיד או עודף או חוסר, חסרי אמפתיה לרגשות ולצרכים של אחרים. או אנשים שמתייגים אחרים בתכונות השליליות של עצמם, או אנשים שחושבים שלא יכולים, שהם יכולים לדאוג לעצמם, הם לא צריכים עזרה מאף אחד אחר, אתם מכירים את זה? זה מושג מאוד חזק שנקרא מספיקות עצמית. זה מאפיין מאוד מאוד חזק של אנשים שנמצאים בהימנעות ממערכות יחסים. זה אנשים שכאילו יש להם הרבה חברים, כאילו הכל סבבה, כאילו הכל כזה חברותי נורא, אבל הם בחיים לא ישתפו באיזשהו משהו באמת פנימי, וגם לא יעיזו לבקש עזרה שום דבר. אני אסתדר לבד. אני יכולה הכל לבד. אני אלוהים. אני גם לא צריכה אותו, כן? זה מה שנקרא מספיקות עצמית. אנשים שלא מזהים את חוסר הזמינות של אותם אנשים שלהם הם נמשכים. או דפוס של הערכה עצמית נמוכה, כן? אנשים שמתקשים בקבלת החלטות. או שהם שופטים בחומרה את מה שהם חושבים, אומרים או עושים, ותמיד זה נראה להם לא טוב, זה הפרפקציוניסטים, כן? אנשים שנבוכים לקבל הכרה, שבחים או מתנות. אנשים שמעריכים את אישורם של אחרים למחשבות לרגשות ולהתנהגות יותר מאשר שאני מאשרת את עצמי. זה גם כן ניתוק מאוד מאוד חזק מהאותנטיות שלי. מה זה האותנטיות שלנו? זה התחושות בטן שלי. אני כאילו מתנתקת מהיכולת שלי לבחון מה טוב לי, מה לא טוב לי, מה אני רוצה באמת, מה... זה מניתוק, דרך אגב, חיה כזאת בטבע שמנותקת מהאותנטיות שלה, מרגשות הבטן שלה, היא הראשונה להתערף. ודרך אגב, הרבה נפגעות מיניות, המון פעמים לא מצליחים להבין למה זה דפוס שחוזר על עצמו, כי בגלל הטראומה והניתוק, אחד ההסברים שבגלל הטראומה והניתוק מתחושות הבטן, מהאותנטיות של עצמה, היא לא מזהה סכנה. והזאבים שבחוץ ישר מזהים את הטרף הקל הזה, שאין לו, יש את הניתוק הזה, אין חיבור לתחושות הבטן. אז הם בעצם, וזה אנשים שחייבים להראות צודקים בעיני אחרים, ועלולים לשקר כדי לראות אותו, ומניפולציות, ושבחים מצד אחר, ויש את דפוס הריצוי שדיברת עליו. אנשים שהם נאמנים יותר מדי, שנשארים במצבים מזיקים זמן רב מדי, שמתפשרים על הערכים והיושרה שלהם כדי להימנע מתחייה או מכעס, שמים בצד את העניינים שלהם כדי לעשות את רצונם של אחרים. ועוד דפוס זה דפוס של שליטה. אני לא קוראת פה את הכל, כן? דפוס של שליטה. לעתים קרובות תלויי יתר מאמינים שמרבית האנשים לא מסוגלים לדאוג לעצמם. אז הם מנסים לשכנע את כל האחרים מה לחשוב, לעשות ולהרגיש. כן? כל הזמן נותנים עצות והכוונה לאחרים מבלי שנתבקשו. מתמלאים טינה כאשר אחרים מסרבים לעזרה שלהם. וכו וכו וכו. משתמשים במניפולציות, באשמה ובבושה כדי לנצל אחרים רגשית. ודפוסי הימנעות, אמרנו שזה אנשים שגם מדחיקים את הרגשות שלהם, לא מרגישים כלום, לא רוצים מערכות יחסים, בגלל שהם תלויי יתר, בגלל שהם לא יודעים להיות במערכת יחסים בלי שמאבדים, מה זה להיות בעצם תלויי יתר אם נגדיר את זה? זה מערכת יחסים שבה אני מאבדת את הגבולות של המרחב העצמי שלי. יש אותי, יש את הנשמה שלי, יש את הגוף שלי, ויש את המרחב שלי. וכשאני תלוי יתר, בעצם הגבולות האלה פרוצים, ואני כמו שטח הפקר, כן? אנשים נכנסים, יוצאים, לוקחים מה שהם רוצים. והשטח הפקר הזה הוא גם בהפוך, זאת אומרת, אני יכול להיות גם בן אדם מאוד שתלטן, שאני מתערב לאנשים, אומר להם כל הזמן מה לעשות, ו... עכשיו, מה עושים עם כל הדבר הזה? כן? מה עושים עם כל הדבר הזה? יוצאים למסע, אומר רבי נחמן, בדרך... סיפרתי מעשה. אי אפשר להגיד לגשם, אל תהיה גשם. לא, תסביר לי אחר כך, לא כזה הבנתי, אבל אחר כך נדבר על זה, בסדר. אבל מה שאני רוצה לבוא ולהסביר גם, זה שהמסע הזה של החיים, והיכולת להסתכל ולראות מערכות יחסים שיש לנו, זה דברים שמתחילים מגיל מאוד מאוד צעיר. המון פעמים אנחנו כהורים משליחים על הילדים שלנו את מערכות היחסים שלנו, את האמונות שלנו על מה זה מערכת יחסים, כן? וזה מקום של בחינה. רבי נחמן, שהוא מדבר על כל הבחינה הזאת של המסע, ואנחנו נראה גם את העצות שהוא נותן בדרך, זה כל עצות של יכולת של התבוננות פנימה, ולזהות את הדפוסים האלה שנמצאים בתוכי. דרך התיקון לא מגיעה משבירה, מהלקאה עצמית, מהאשמה, מכעס על האחר. יש פה איזשהו מקום של דיוק מאוד מיוחד איך עושים את זה. אני נפרד, אני לא קשור לאחר, כל אחד מתקן את עצמו, כן? אני במסע שלי, אני צריך לתקן את עצמי, אני צריך להתבונן פנימה ולראות את הדברים. ההבחנה הזאת היא כל הזמן בין ההבנה שיש את המרחב שלי ואת המרחב של האחר. זה מתלווה לכל מערכות יחסים. המון פעמים יושבות אצלי בנות שבאות להתייעץ, נשים שבאות להתייעץ. ואתה רואה שיש דפוס שחוזר, למשל עם הדפוס שמערכת יחסים תלותית הייתה בבית, שאימא אובר שתלטנית, כן? דרך אגב, אף אימא לא תגיד על עצמה שהיא שתלטנית, נכון? מה, איך היא תקרא לעצמה? אני אימא דאגנית, אני דואגת. אני אכפתית, אבל בתוך מערכת היחסים הזאת, שזה תובנה מאוד עמוקה להבין שכל אחד ואחד מאיתנו יורד פה למסע. כל נשמה ונשמה, כשרבנו אומר פה שהמלך אמר לבת המלך שאלו אותו ויקח אותך, צריך להבין, הילדים שלנו גם, את כמה שנגונן עליהם, כל אחד ואחד מאיתנו יוצא למסע, שעובר גם דרך מקומות לא טובים. דרך טעויות, דרך כישלונות, דרך כאבים. אמא שתנסה תמיד לשוחח ולהגן על הילד שלה, כן? להיות דמי אלוהים קטן, באיזשהו אופן מזיקה לילד במסע שלו. כי כאילו במקום לשחרר אותו, לצאת למסע, לעשות את הלך לך, כן? העם היהודי במיוחד, יש לו את הציווי האלוקי הזה שהוא אומר לאברהם אבינו אלוקי, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, זה מסע. בדרך סיפרתי מעשה, אמר פה רבי נחמן, זה דרך, ושם מתחיל להתנהל הסיפור חיים שלך, אתה תמיד בדרך. המעשייה שלך, של הסיפור חיים שלך, זה תמיד זה יהיה בדרך. אתה תמיד בדרך לאנשהו. בהתקדמות של הדבר הזה. ואדם שמגיע ממערכת יחסים כזאת מבית, שהפך להיות ילד תלותי, שלא נתנו לו לבחור ולהחליט, וכל דבר אמא אמרה לו, עכשיו אני לא אומרת, אמא יכולה לייעץ. אבל אחרי שאת מייעצת, מה שנקרא בשפה עדינה, סתמי את הפה. שחררי. שחררי, סתמי, תלכי. תני לילד להחליט. גם אם הוא החליט בסדרך לישיבה שאת יודעת מאוד, בסדר, אני אמרה, לדעתי הישיבה הזאת עדיפה לך. תעשה מה שאתה חושב ומחליט מה שאתה מרגיש. מאוד צריך ללמוד לפתח אצל הילדים את האותנטיות הזאת שלהם. כי אם אני כל הזמן כאימא אבקש מהם להיות התקשרות, ייתן להם תובנה שאם הם רוצים את אימא אוהבת ואימא באדם, הם צריכים להיות כל הזמן מרצים, הם צריכים לעשות מה שאני רוצה, אז אני מקלקלת פה את המסע של הילד הזה, אני מקלקלת לו את הכלים. אנחנו כהורים, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לתת לילדים, באיזשהו אופן, בסופו של דבר, זה קצת כלים, קצת זה, והרבה תפילות, כן? אבל אם אני כל הזמן יחסום, יסגור, יגן, ישתלט, אני מנתקת אותו מהאותנטיות שלו, מתחושות הבטן שלו. אני באיזשהו מקום מזיקה לו, הוא לא יבחר נכון אחר כך. אמא לא תמיד תהיה לידו, כן? וכשאנחנו מסתכלים על מערכות יחסים של חברויות, כמה פעמים אנחנו מזהים שאנחנו נמצאים במערכות יחסים, פשוט בהגדרה של תוכנית 12 צדים, מערכות יחסים רעילות. מה זה מערכת יחסים רעילה? שאני לא אני, ואתה לא אתה, ואנחנו לא בקשר מפרה, אני לא יכולה להגיד מה שאני רוצה, אני נמצאת שם במקום או של פחד, או של ריצוי, או שאני לא אני כי אני מפחדת שתלך, וזה מערכות יחסים זוגיות גם. אנשים גם הרבה פעמים נתקעים במערכות יחסים כאלה. אם אתם רואים, את רואה שהוא מוציא ממך את הרע ואת מוציאה ממנו את המפלצת. אז משהו פה לא עובד נכון. אפשר לנסות לתקן. תמיד שבאים אלינו, אל רוני ואליי, רוצים ייעוד זוגי. אני תמיד אומרת לרוני, אל תביא לי אותם עכשיו זוג שישבו מולי והוא ילכלך עליה והיא תלכלך עליו כי יש להם עכשיו קהל. לא מעוניינת בזה. כל אחד שילך לעשה עבודה עם עצמו. מה אתה מביא עם עצמך לתוך הקשר? אחר כך שאר הדברים זה שטויות לסדר אותם. אבל אם אתה באותנטיות שלך ואתה מפסיק להיות כלוא בתוך המקום המנותק הזה של אגו, של רצון עצמי, של רצון לשלוט, ומפה אני רוצה גם לסיים את השיעור בהבנה שכל נושא של מערכות יחסים גם מאוד מתבלבל בתחום הזוגי בנושא של אהבה, תאווה ומיניות, כן? שאנחנו רואים שעיקר הסבל, כל שירי האהבה וכל הסבל האנושי בעצם, כמעט כל השירים הכי עצובים שיש, זה היא עזבה אותי והיא הלכה לי והיא עשתה לי והוא עשה לי והיא עשתה לי, כן? ואמרתי לו והוא אמר לי. ואני רוצה להקריא משהו מאוד יפה מהספר של הרב שגר, הנושא של מיניות, מתוך הבנה שכשאנחנו מדברים באמת על הנושא של לא טוב היות האדם לבדו, כשאנחנו נמצאים במציאות של לא טוב, אנחנו צריכים באמת לזהות את הרכיבים שאיתם יש לי כוח לתקן את מערכות היחסים שלי. הרב שגר פה אומר בעקבות כמה תורות של רבי נחמן בליקוטי מאורן, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל בכמה תורות בליקוטי מאורן, הוא מדבר שהכוח של המיניות, היצר המיני, הוא יצר מאוד 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 חזק. זה כוח חיות מאוד מאוד חזק בעולם הזה. כן? נחזור לספר בראשית, איך הפסוק הזה, ועזב איש את אביו ואימו, ודבק באשתו והיו לאחד. זאת אומרת שמדברים פה שוב פעמים, אמרנו שכל התיקון של העולם הזה הוא להגיע למקום של אחדות, הקשר הזוגי הוא סוג של תיקון עולם, כן? והמהות של הקשר הזוגי הוא בעצם באמת היכולת הזאת של ההתאחדות שהיא גם במישור המיני. ביהדות צריך להבין שמיניות זה דבר מקודש, זה לא כמו בנצרות שמריה התעברה באורך פתע וזה אסור ואוי ולא, לא, ביהדות מיניות זה אחד הדברים, חדר של זוג זה נקרא בית מקדש זעיר אנפין, כן? זה המקום הכי קדוש שיש. אני רוצה להקריא משהו מאוד יפה שרבי נחמן מדבר עליו, כי באיזשהו מקום אנחנו רואים, הוא מדבר פה על היחס שבין אמונה לבין שמירת ברית, זה שיעור מאוד ארוך שאני אוהבת להעביר אותו לנשים כשיעור של שעה וחצי ולא חמש דקות, אבל כן חשוב לי לקריא את הדבר הזה, כדי להבין שהכוח של המיניות זה גם כן כוח של, את יכולה לזכור את הדלת? שזה גם כן כוח שהוא כוח שנועד לאחדות ולתיקון, ולצערנו אנחנו רואים בעולם אחת ההתמכרויות הכי קשות זה התמכרות למין ולפורנו, כן, לצפייה בפורנו. אנחנו רואים איך משהו שנועד לאחדות, משהו שנועד לדבר של קדושה וטוב ודבק באשתו והיו לאחד, זה בעצם זה כוח שמביא לאחדות, בין, לקשר אחדותי בין בני זוג, בעצם הפך להיות משהו מאוד קלקול שלא טוב. ובואו נראה ונבין את הרב שגר, איך הוא כותב את זה יפה. קטע קצר על זה מנושא של אמונה ושמירת ברית מליקוטי מוהר"ן, תורה זין. אומר פה הרב שגר, יש הבדל מהותי בין קשר מיני, בין בני זוג, לבין קשר של ניאוף שהוא קשר מזדמן. שכן זה השני, קשר של ניאוף ומזדמן, רואה בזולת חפץ למילוי תאווה. ובכך הוא לוקה בפגם הברית, בהחפצת הזולת ובאי שלמות פנימית. לעומת זאת, במצב של קריטת ברית נוצר קשר זוגי שיש בו שותפות של הגוף אך גם של הנפש ושל רבדים גבוהים אף יותר. וממילא משתנה גם הממד הגופני ומקבל עומק ומשמעות שונים לחלוטין. יש הבדל מכריע אם הזיווג מתרחש רק בצד הגופני, ואז יכולה להיות התלהטות גדולה. אולם היא תדעך חיש מהר. לבין מצב של שותפות של גוף ונפש שבמסגרתו הגשר הגופני יכול להביא להתקשרות עמוקה. הגישה של הברית משנה את המיניות עצמה, משום שבעקבותיה אין ביצריות אותה רקנות המאפיינת אותה. כן? הוא מסביר פה וממשיך ואומר, עד רבה, לפי רבי נחמן, כן? עד רבה, הרי יחסים הפלטונים בין גבר לאישה אינם מאפשרים יחסים ממשיים. הצד המיני, אומר פה הרב שגר בעקבות התורה זיים לקוטי מוהר"ן של רבנו, הצד המיני נותן עומק דרך הקשר הגופני המשתלב עם החיבור הרוחני והנפשי. מערכת היחסים הרגשית והרוחנית איננה צריכה לעמוד בסתירה למיניות. שני פנים אלה מפרים ומעצימים זה את זה. יתרה מזאת, מתוך כך שהתורה מכניסה את הנישואין ואת הקרבה הפיזית למסגרת הלכתית ומייצבת אותם על מישור של קדושה, מקבל ההקשר הגופני משמעות אחרת. וחשוב לי להקריא את זה, ויש פה עוד הרבה קטעים שמדברים על זה, וגם חשוב תמיד להביא את הצד של היהדות בנושא, שהזוהר מדבר, כי אני יודעת שיש גם הרבה זרמים ביהדות שלקחו את המיניות עם כל מיני השפעות של פרישות וכל מיני דברים שהם לא בדיוק היהדות הזרם המרכזי, שמדבר, הזוהר מדבר על זה, שילדים יפים נולדים מיחסים מתוך אהבה ותשוקה והתלהבות וחידוש והתרעננות. זאת אומרת, בתנאים של קדושה וטהרה, מיניות היא אמורה להיות הדבק המאחד. ואני רואה את זה המון אצל נשים, בעיקר חוזרות בתשובה או אנשים שהגיעו, שאנשים צריכים ללמוד את התחום הזה בצורה מדויקת, כי המון פעמים זה קלקול של מערכת יחסים, כל מיני אמונות תפלות ורגישות של אשמה ובושה, שבכלל מגיעות מהצד הנוצרי. אני חייבת להגיד את זה, כן? אצל הנוצרים זה חטא. אצל ביהדות, כשעושים את זה בזמנים הנכונים, במסגרת הנכונה, זה וואו. זה מה שבא בעצם להכניס את האש של ההתלהבות והשמחה בבית. לא נהפוך הוא, כן? אנחנו לא באשמה ובושה בתוך המקום הזה, שזה משהו שחשוב להגיד אותו. אז אני אסיים וסכם את תחילת השיעור. אנחנו מבינות פה מהמעשייה, שעיקר התיקון שלנו והעבודה שלנו בעולם הזה, זה בעצם התיקון הזה של מערכות היחסים. שהלא טוב ייקח אותך, שאומר המלך לבת המלך, והמסע שבת המלך יוצאת אליו, זה הלא טוב ייקח אותך, זה הלא טוב להיות אדם לבדו, זה הבדידות הפנימית הזאת, אני יכולה להיות בתוך מערכות יחסים של נישואים, זוגיות וכדומה, ועדיין להיות במקום מאוד מאוד בודד. למה במקום מאוד בודד? פרטנו את זה כל השיעור הזה, כי אם אני בעצם סגרתי את הפנימיות שלי, את הכנות שלי, את הרגישות שלי, את ההרגש שלי, נעול בפנים כי אני מפחדת, מתגובות סביבתיות, ואני קולה את האני העצמי הפנימי שלי בפנים, אני לא בכנות, לא מבטאת את עצמי, אז גם העולם מפסיד, גם אני מפסידה, גם הבן זוג מפסיד, וגם אלוהים מפסיד אותי, כי כאילו הלכתי לאיבוד. והמסע שלנו זה למצוא את עצמנו חזרה. אז שנזכה.